מי המדינה שנזכרת, חוץ מארץ ישראל, שנזכרת בריבוי פעמים בספרי מלאכים?
ישראל.
עוד פעם?
בבל אשור ישראל. ישראל? סביר יהודה.
חוץ מישראל.
יהודה?
לא.
יהודה?
איך?
יהודה? ארם?
כן, ארם. מה זה ארם, רבותיי? קודם כל, מקור השם.
בן של ארם.
עוד פעם?
בן של ארם.
לא שומע?
תראה, מהמשפחה של ארם, לא?
כן, זה כתוב בסוף פרשת וירא. תפתחו בוירא, בראשית פרק כ"ב, פסוק כ"א. מה כתוב? את עוז בכורו ואת עוז אחיו ואת חמואל אבי ארם. מה תופעה רמיזה פה? תופעה מוכרת לנו מאוד, אם כי אנחנו לא תמיד מודעים לה.
שקוראים לעיר על השם שלה.
פרס, פרס, ברך, נכון?
שקוראים לעיר על השם של המדינה.
לא, קודם כל זה לא עיר. פה מדברים על אנשים. את עוז בכורו, מלכה ילדה את עוז בכורו, ואת בוז אחיו, ואת חמואל אבי ארם. אז חמואל היה אבא של ארם.
שם הבן.
אז מה כתוב פה? שארם היה שם של איש. ובמשך השנים הוא התפתח, האוכלוסייה גדלה והתגבשה, המשפחות, משפחות, התגבשה לאומה. איפה אתה מבטא תופעה לאומה?
אה?
עוד פעם?
אה?
עוד יותר קרובה לנו, נכון?
ישראל. שבטים.
תגיד דוגמה. ישראל! ישראל זה שמו השני של יעקב. ואתה מדבר על מדינת ישראל, ועל ארץ ישראל, ועל עם ישראל. הנה עם שיצא מאיש אחד. אז ראשי השבטים, ראשי האומות, הם היו אישים פרסונליים, אישים, אנשים נורמליים, אנשים מאחד, כאחד מכל הבני אדם. והשבטים והמשפחות שהתענפו מהם, קוראים על שם זה. אותו דבר הרם. ישמעאל כמעט ולא מצינו, אבל יש לך דוגמה, אשור! מן הארץ היה יצא אשור, כתוב מפורש, בסלמת הכנען, כתוב מפורש בסוף פרשת נוח, על אשור. הנה איש בשם אשור, איש בשם צידון, היו אנשים, קראנו בפרשה בעצם גדול על מואב, אנחנו גם יודעים את הנסיבות שבהם נקרא השם מואב. אנחנו מכירים את השם של עמון, אבל אנחנו גם מדברים על הרי מואב, אנחנו מדברים על בית מילת מואב, אז זאת אומרת שיש לו תופעה שאנשים אישים עם היסטוריה אישית, בראשית ההיסטוריה, התפתחו אחת ואפילו להיות מאוד גדולות. אני חוזר לארם. מה אתם יכולים לומר לי על ארם המדינה? ארם המתפתחת.
שהתפצלה.
למה?
לשבטים, לרקים מהצובר.
פתאום אתה שומע על ארם צובר, וארם מאחה, וארם גישור, וארם נעריים. זאת אומרת ששבטים ארמיים ישו במקומות האלה. תהליך דומה קרה גם לעם ישראל. איפה יש לנו דוגמה כזאת?
דן שהתפצל, דן צפון ודן יהודה.
דן איש פרטי. מלחמת השבטים עם בנימין. זאת אומרת, היו גם מריבות משפחתיות. זאת אומרת, היו 12 שבטים, נניח 10 שבטים, אפרים, מנשה וכו' וכו'. ואתה רואה שבמשך הזמן היא התגבשה לשבטים. איפה, איזה בעיה לוגיסטית הייתה קיימת בדבר הזה? נקרא לדוגמה, נחש מלך בני עמון, היה לו עסק עם אנשי גלעד. על ארבע עשה את המלחמה. מה היה מצופה? נחש, מלך בני עמון, היה פה המלך המסס. ויש לו מלחמה עם השבטים שיושבים בעבר הירדן. נניח מנשה, גד. מה היה מצופה? מה בוודאי ציפו אנשי עבר הירדן?
שישה
השבטים יבואו לעזור להם? שבוודאי, היו מצפים שישר השבטים שיושבים בעבר הירדן המערבי יבואו לעזור להם. הם עם אחד או לעם אחד, הם יכולים להיות כוח חזק מאוד שיכנה את נחש, אבל אם הם יצטרכו להילחם לבד איתם, אז יהיה סיפור, אין להם מספיק אופציות. איפה בעולם המודרני הישראלי שלנו אין תופעה כזאת? פלוני נפצע באשקלון, והרוב גם עודים בחדשות. ומה אומרים? לך ללום את השם שלו. אחר כך, אחרי שנפצע, אחת שלום לביאה, אז הוא אומר, הוא מעכו. בחור מעכו נפצע באשקלון. מה אפשר? למה זה לא תמוע בעינינו? כי יש מדינה אחת. עוד פעם?
אין
החלות לשבטים. יש עם ישראל. בבקום לוקחים אותו, ואם כושר הבריאות שלו מתאים, אז מגייסים אותו, והמטכ"ל או אכ"א דואג לחלק אותו לפי הצורך. אז איזה קושייה אתה שואל אותי?
כמו שעכשיו שמעתי שרוצים לשנות את זה.
רוצים
שהצבוניים יותר יצאו אותם בגבול צפון או בתדור?
זה יכול להיות מטעמים לוגיסטיים שרוצים שיגיעו יותר מהר לחזית.
כן, זה מפצל את השלב.
זה בגלל מצב מלחמה שיש שתי חזיתות. אבל כעיקרון אתה לא יכול לשאול. ואם זה לא קרביים, ואם זה אנשי קשר, אז מה שהבקו, מה שהוא מעכשיו פולט, אף אחד לא יעלה בדעתו לשאול מה עושה חייל מעכו באילת. זה עם ישראל וזה עם אחד, אני אומר לסיפור.
סיפור השבטים זה לא השתנה.
מה?
סיפור השבטים זה לא...
שמה עשו?
סף תקופת השופטים נותרו השבטים.
על זה אני עוד מדבר. אז בתקופת השופטים יש לנו את הדוגמה של שבטים מפוצלים. הדוגמה היא מלחמת בנימין, מלחמת אחים, בשביל דבר כגון זה. אז זה בלשון חז"ל, זה פונה לכרמו, זה פונה לזיתו, כל אחד היה לו את העסק שלו. כמובן צריך לקחת בחשבון שאין תשמש ואף אחד לא ישלם לו בשביל שהוא לא עובד את השדה שלו. כל אחד צריך לדאוג לעצמו. כשיש קופה מרכזית וכל הכל. מי היה הראשון שזו הייתה המשימה שלו?
שאול.
מה היה צריך שאול לעשות כדי להתחיל במבצע הזה?
זה.
איך הוא עשה את זה?
צמדי בקר.
זאת אומרת, מה הדבר בלשון ימינו?
יהיה מלא, שמישהו לא יבוא, זה
כן. מה יעשו איתו? יענשו אותו בכסף, יחרימו את הרכוש. מי שלא יוצא אחרי שמואל ואחרי שאול ככה יעשה למקרו. דהיינו, עיקר הדבר היה מהבקר, אמרנו כבר, לא תהיה את הבקר, אבל זה נחרים לך את כל הרכוש. זאת אומרת, שאול הבין שצריכים מיד חזקה לבטל את המחשבה השבטית וליצור עם. וליצור עם, אז לא יכול להגיד יהודי שגר בנחלת אשר, זבולון לחוף ימים, הוא יש עסקים. מה מעניין אותי שיש ירדן ומעבר לירדן יש שם שבטים, והשבטים הללו נמצאים במצוקה, אז אני אעזוב את כל הדברים האלה, מי ישלם לי ומה אני אעזור לשם? איפה יש עדות במקרא לפיצול הזה?
של הנבואה.
של הנבואה. אור מאוד יש, לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. הציונים, גם לטובה וגם לשאלה, שהיא מחלקת בשירה דבורה, זה עדות למחשבה של ימי השופטים שכל אחד דואג לעצמו. אדם הוא מוכן ללכת להילחם, אבל שתהיה איזו קופה מרכזית, שיש מלך שהוא מרק, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. המלך הוא אמור כן.
יש לנו עדות הפוכה. יש לנו עדות הפוכה שמי שיצא קיבל את זה גמול.
בוודאי שלא. אולי בשלל. בשלל. אז זה הייתה מוטיבציה, וזו מוטיבציה קטנה. קודם כל נהיה מה שנצא.
זה רק מאיומים בעצם? רק מאיום האנשים
ביחד? זה גם פיתוח. איך אמר שאול? מי שלא יוצא אחרי שמואל ואחרי שאול. זאת אומרת, גם היסוד הרעיוני, עבדו גם קצין חינוך היה לו מה לעשות. פיתחו את המחשבה שיש עם אחד ושמחוי, זה תהליך. אז בעם ישראל אני רמזתי איך יש מקומות בתנ"ך ששם העניין הזה רמוז. אותו עובדה היא, איפה מוצאים סימפטומים של הפיצול הזה בתקופה מאוחרת יותר? מה הייתה סיסמת הפירוד? אין הנחל לדוד, לא נחל אבישי, שעברו את הגלים, לא מסרקים. איש לא עליך ישראל. מה הנחל לדוד? דוד הוא היה זה שאמרו לאחר. אז לדוד היו הרבה בעיות בשביל לאחר אותה. מהי אחת הבעיות המרכזיות בגיבוש של שבטים כאלה?
אינטרס, כמו הוא יהודה.
בעיית ממשיות.
ממי יבוא המלך? כל אחד רוצה שממנו יבוא.
אבל אתה צודק, אבל אחרי שיש מלך, יש מלך. מה הייתה הבעיה הראשונית?
לוגיסטית. איך קוראים לכולם? אתם
מרכזים את זה. איפה הבירה? איפה המרכז? מה היה אצל שאול?
גבעה.
בגביתו מגבעת שאול הוא גייס גרעין של צבא קבע, והיו עם ביתו בראש דבר. אז היה לו איזה מין סיירת מטכ"ל כזאת או משהו כזה, הם היו שם אצלו. אבל זה לא עושה את זה, ומחר יהיה את זה. איפה היה דבר כזה בראשית תקופת המדינה?
הכנסת בתל אביב ובירושלים.
ומה היה במקום בירושלים?
תל אביב היה. בירושלים בהתחלה הייתה במקום...
אני יודע, לא איפה היית.
זה שם הבעיה.
רחובות.
ויצמן.
כן. ויצמן בנה שמה בצווים שהוא עוד לפני הקמת המדינה, במאה מנדט. הוא בנה את מכון ויצמן, הוא בנה את בניין זה, כמה גבירים אנגליים נתנו לו, מחמת המשפטות שלו, נתנו לו כסף, הוא בנה שמה גם לעצמו, הוא בנה בית יפה, וגם למכון. אז אמריקה לא רצה להגיע בהתחלה לקבל את ירושלים כעיר בירה. בתל אביב לא רצו אנשי משרד החוץ הישראלי לעשות את זה, כדי שלא יגידו שהם מסכימים לזה. אמרו ברחובות, הנשיא זקן, באים אצלו ברחובות, פתרון דיפלומטי. אז זאת אומרת, מעין...
מה עולה? אתה עולה.
כשאתה עוד לא נולדת.
גם גול ירושלים כמו שנולדתי, אבל...
כשמקדונלד נתן את כתב האמנה שלו, מקדונלד היה הציר הראשון, הציר האמריקאי, אז הוא בא לרחובות, היה פתרון כזה, פתרון, אף אחד לא שלל את ירושלים, אף אחד לא קידש את תל אביב, ובאו לנשיא, הנשיא גר שם.
שאתה נפטר ב...
52.
זהו, זה נגמר.
אני אספר לך על שלוש שנים ראשונו של הקמת המדינה. על כל פנים, אני רק מראה, זה מה שנתנו, והיו עם שאול 3,000 איש. אז לפי זה, מה הייתה המשימה שבאה אחרי זה? לקבוע בירה. נו.
דוד,
זה הסיפור של דוד. אנחנו עכשיו לא מדברים עליו, אני רוצה לראות יותר מאוחר. אז דוד קבע קודם ירושלים, נלחם עליה, כבש אותה, היבוסי, כל הסיפור הזה, ואז מילא, וכמובן, למה מבחינה הזאת הייתה בחירה של דוד מוצלחת מאוד?
בית השם.
כי מה אולי התנאי הראשוני או הבסיסי של בירה?
ירושלים שאלה את כולם.
לא מספיק, זה ההלכה.
מרכזית.
מה הבסיסי? שיהיה במקום. זה לא יכול להיות בצד, זה לא יכול להיות באיזה זווית, וזהו במרכז הארץ. למה עד מלחמת ששת הימים הייתה פה בעיה? כשרצינו להיזכר בתורת המפה של מדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים, היה פרוזדור, זה פרוזדור ירושלים המפורסם, המדינה הייתה לאורך החוף, תל אביב, נתניה, חיפה, באר שבע, וכדי להגיע לירושלים. אתם יודעים מה פירוש לנסוע לפני ששת הימים בטבריה, בירושלים?
בכביש 90.
מה כבישים? מי כבישים? תארי לנסוע לתל אביב, ותל אביב לנסוע לחדרה, איפה? עין גדי וכל זה היה מחוץ לחשבון בכלל. אז הייתה רצועה קטנה שבסופה הייתה ירושלים. ומה היה ירושלים? ירושלים היית מוציא את האף. הרי בכיכר צה"ל הייתה שם חומה. אני זוכר שהיינו מטפסים לחרך שבחומה לראות איך נוף אדם נראה. שם היה עובר גבול. בירה שגבול, המדינה שם היא כלל שני בירה. היום, דוגמה טובה, אתה נוסע לאילת מירושלים, אין בעיה. לירושלים, אתה עולה, יורד עם הכביש עד למטה. אתה נוסע לטבריה, אתה עולה עם המיזיון למעלה. אז ירושלים מבחינת, כשדוד קבע את ירושלים לבירה, הוא צדק מבחינה טופוגרפית. על כל פעמים, זה מה שקשור לגיבוש, אלה הם כל מיני תהליכים שהתקיימו עד שעם ישראל יתגבש לעם בארץ ישראל. אותם תהליכים באותה מתכונת היו גם בארם. ארם האחה, ארם גשור. מה זה ארם צובה? מה פשק ארם צובה? צובה זה עיר בסוריה. יש מזה עבודה עם חלב. ויש לו שם שבטים ארמיים. והם התחילו להתגבש. והתגבשו מסביב לעיר. להבין איפה היה דבר כזה אצלנו. יהודה בירושלים, היית מדבר עם יהודי משומרון, היית מדבר עם יהודי מזבולון, השתגעת, מה פתאום ירושלים? מה אני ארושלים? לא. זה היה הרקע, ומה באמת הייתה הסיסמה של ירובעם בן נבט. אין חלק דוד, לא נער ישראל, יש לה לרעה, גם אנחנו אין כזה. מה פתאום? מי, אני הולך עד לשם. היה לזה כמובן גם יסודות דתיים. ירושלים היא גם מרכז דתי, המקום אשר יבחר השם. זה היה לגמרי לא קל. עוד עם מקריבים בבמות. יהודי יושב לו בגליל, בחרמון. הסתגעת ללכת אליי לירושלים יש לו קורבן? מי? מה? איפה יש עדויות לדברים כיום האלה? בתנ"ך. תפתחו תהילים מ"ב. מה מסופר?
צוחקים עליו שהוא הולך...
כן, לימדתי את זה פעם. תהילים מ"ב מדובר לנו על בן לוי. מאיפה זה שהוא בן לוי?
לקורח.
קורח! אני נתן לבני קורח. קורח היה לוי. ישבו יהודים משבט לוי, ישבו בארץ ירדן וחרמונים, קריית שמונה, שם בסביבה, ואומרים להם להביא קורבן פסח, להביא קורבן תודה, מה, שלוש רגלים בשנה, מה אתה מסתגע? תיארתי על זה, כדי ללכת מהלך כזה, הגויים מסביב לא מבינים אותו. הם אמרו שהוא לא דתי, אין לו אמונה בלב, הראיה שאין לו פה, אין לו מקדש, אין לו כלום. היי, מה שמספר לך הסיפור של סבתא שהולך רחוק, הכפרי הזה, הגוי, שגר שם בסביבת קריית שמונה, העיר הכי גדולה שהוא מכיר, טבריה. אז הוא יורד, הוא אומר, טבריה, אחי, טבריה, ללכת לאורך כל הירדן ולעלות שם במירכו. מי מגיע לשם? תיירים, הרפתקנים, כל מה שם. ולעלות לרגל, להסתכל. כלכלה, כסף, מי, מה? לגבש אנשים מסביב למקום אחד, במדינה שאין בה כבישים, שאין בה זה בעיה גדולה מאוד. לכן נשארה הרב צובה. צובה זה כנראה חלב. אז מסביב לזה התגרבה בעיה גדולה. אותה הרב משור הזאת. אבל במשך שנים רבות הייתה להם, לשבטים הללו, גם מכנה משותף של הרב. הם בנים של כמו אל אבי הרב, עם כל מיני מסורות, עם כל הכיתות. כביכול, כל מה שהיה בעם ישראל, נזכרו בזה, נראו בזה, ולאט לאט, במשך השנים, כשלא לדבר על כך, שבמצב הבינלאומי אז, לא הייתה זכות קיום למדינה קטנה כזאת. אז דרך הטבע, אנשים רוצים להתחמם, למצוא איזה מכנה משותף מיוחד אחד. אז במקביל, או בדומה למה שהיה בעם ישראל, ועובדה היא שעם ישראל ויהודה, אני מתכוון השבטים, שבטי יהודה, היו במתח לא מבוטל. אפילו כעבור מאות שנים, תפתחו בדברי הימים בית פרק למה, ותראו רעידים לדבר הזה. בראשית הפרק, וישלח יחזקיהו אל כל ישראל ויהודה וגם ינקוט כרטיו על אפרים ומנשה לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח עם השם אלוקי ישראל. תראו בפסוק ה', והימין מדבר להעביר כל כיתת תעמולה גדולה מאוד מבאר שבע ועד דן. ויש פה אפילו הנוסח של המכתבים ושל ההצהרות וכל הדברים. פסוק יוד, פסוק יוד בפרק הזה, והיו ארצים עוברים מעיר לעיר, בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחקים עליהם ומרגים, השתגעת? אני עוזב מפה את החוף שלי, אני עוזב את הרגיירה שלי, יש לי פה בחיפה, במדון, ושם, תפור, לעלו להם. וזה היה בימי חזקיהו, מאות שנים אחרי משה רבינו, לא הצליח. אך, פסוק י"ד, אנשים מאשר, גם מנהריה, ומנשה, ומכנעו, ויבואו לירושלים. כי יש פה סיפור, ראו פסוק י"ח, כי מרבית העם, רבת מאפרים ומנשה, יששכר וזבולון, לא יתארו. מה, מי? מקווה, פרד, מה? מאיפה אתם באתם אליי? כי אפילו הפסח הוא לא כך כתוב. פסח מוכן לאכול, אבל לעשות כל מיני טקסים כאלה היו רחוקים. וחזקיהו ביקש לקדש אותם. אז הפסח שעשה חזקיהו הוא פסח מאוד מאוד משמעותי בתולדות ישראל, שכל קהל ישראל יעשו אותו, זה אני מקבל. זה אחת העדויות לפיצול, זה גם קוראים גם מסביר כל מיני תופעות של עבודה זרה. אין לי מידה, אז יהיה לי גם את המידה כמו שהגוי הצורי או הגלילי הזה עושה, גם אני אעשה.
זה האידיאולוגיה של ירובעם.
בבקשה?
זאת האידיאולוגיה של ירובעם.
ירובעם גם רצה מידה, אבל הוא רצה את המידה שהיא בבית אל. אבל אנחנו נמי, הוא לא הצליח להגיע עד למעלה. גם להגיע מאשר עד שומרון, וגם כן בעיה. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לצורך בגיבוש של קבוצה שלמה מסביב לרעיון הזה ולא לזה. אז זה כבר מאות שנים אחרי זה. זו הייתה התופעה גם בערב. אז לאט לאט הערמים הללו התגבשו והפכו להיות ובצאת בפרשה, אליעזר הולך מבית אל, מארץ כנען, עד לארם נהריים. אז על הגמלים זה סיפור, סיפור. ומה הפלא שאנשי בתואל לא רוצים לתת את רבקה? לקחת נערה כזאת ולשלוח אותה איפה, מי, מה? הוא עשה פיה, ואני יודע איך היא מרגישה, איך היא מתנהגת, להשאיר אותה כל כך בודדה, רחוק מאוד. התופעה הזאת של התגרשות מלכות הרם, היא כבר הייתה מפוניות. ואז פתאום כשהיא מתגבשת, מה היא מוצאת? שהיא רוצה להתרחב. סטופ! יש גבול? מה יש? יש איזה מלכות ישראל? יש מלכות ישראל שיושבת גם בבשן, נניח, בעבר הירדן של היום הצפוני, היא יושבת גם לאורך החרמון, כביש הצפון, יחיעם, חניתה, כל הציבור הזה. נו, אז כאן מתחיל החיכוך. זאת אומרת, החיכוך הזה לא היה קיים בתקופת השופטים, מכיוון שבתקופת השופטים לא הייתה לא ישראל חזקה ולא העולם חזקה. שתיהם סבלו באותה חלה מהפיצול השבטי. כיוון שה...
שם יש שתיים אלף הרם נעליים.
לא הבנתי.
אנחנו בשופטים מוצאים, שם יש שתיים אלף הרם נעליים, אתם שכן היה תגיד.
הרם נעליים זה גם כן בתוך הרם, זאת אומרת, היו בוודאי מלאכים חזקים שביקשו להתפשט, ובאמת חלק מבני ישראל נתנו תחת העול שלו. אנשי יהודה בכלל לא היו בתמונה, כמו שדיברנו קודם, מה, אנחנו צריכים להחליט של זה? היום לא יעלה מדעתו של איש צבא שהוא יושב בגבעתי, לא יעלה בדעתו להגיד, רגע אחד, תן לי להגן על תל אביב, כי אני גר שם. יצחקו ממנו. יש מדינה אחת, יש אינטרס אחד, וכאן אני רוצה לעשות את זה. בימי מלחמת השחרור, עוד היה חשבון שהאנשים, קראו לזה, אני חושב, את חטיבת קרייתי, על שם הקרייה, מתוך הנחה שלאנשים תהיה יותר מוטיבציה להגן על ביתם, על המושבים. אז באמת, זה היה הצורה, לא הייתה אז ניידות. הפלמ"ח היה את החידוש...
ועצב ירושלים.
עוד פעם?
עצב ירושלים.
זה סיפור בפני עצמו. הסיפור בפני עצמו היה שהם חשבו בבן גוריון שהוא רוצה להפקיר את ירושלים. אז נוסף לכל האינטרס, הם אמרו, מוכנים להתאחד, אבל ירושלים לא התאחד, אנחנו רוצים להגן על ירושלים. אבל זה מקרה חריג בגלל הקונסטלציה הלא נורמלית, אבל פה אנחנו מדברים בצורה נורמלית. על כל פנים, אז הרם החלה לקבל עצמאות. כמה זמן נמשכו ההתכתשויות בין הרם לבין מלכות ישראל?
עד שהשור
בא... יפה, אתה אומר, לזה אני חותר. אבל כל דבר, עד שבא, כמה זמן? למעלה מ-100 שנה. מה שאתה שומע, תעשה חשבון, מאז ראשית מלכות ישראל, 100 שנה עברו, על פי הגיל של המלכים, שבהם היו כל מיני פלישות, כל מיני נגישות.
מתקופת שלום כאילו,
מתקופת
דוד או מתקופת שלום?
לא, מתקופת שלום לא, גם לא, מתקופת דוד עוד איך שלום.
אבל הרחוק, המערכה,
אם לא עכשיו. תבדקו, תבדקו שאימים סמך. אימים סמך זה עדו את הדבר הזה, ואתם צריכים להכיר את זה מאוד דבר. ועצותו את הרם נערן ואת הרם צובה, והיה שם יואב ויחד אדום בגמר השם הצהרת. היה שם כישלון צבאי, ולכן מתפלל, זנחתנו, פרצתנו וכו' וכו' וכו'.
דו בעצותו, כמו הם כן עצמו.
עוד פעם?
דו בעצותו. עצותו זה כאילו שהוא...
אז זאת אומרת שהיה שם, למה אתם צריכים להגיד את הפרק הזה? כי איך הוא מסתיים?
סוף של התפילה לפני המלחמה?
זה תפילה לפני יציאה לקרב שהרב דורון חימר. בסידור צה"ל זה מופיע ובצדק. מה עשה הרב גורן? כמו שיואב התפלל במלחמה, גם צה"ל מתפלל. זה דוגמה של קרבות של ארם טובה וארם נהריים וכל המקומות האלה. הרי זה התחלה, וזה נמשך עד, אני עוד אגיע לאשור, אבל ראו למשל במלאכים א', אני אתם אומרים שלמדתם גם במלאכים א', במלאכים א', נניח פרק ט"ו, פסוק ט"ו. השם כתוב, מלחמה הייתה בין עשה ובין ועשה מלך ישראל כל ימיהם. מלחמה בין יהודה לבין ישראל. ויעל ועשה מלך ישראל בין יהודה. ויבן את הרמה, לבלתי יתק יותר לבל ועשה מלך יהודה. איזה נתונים יש מתחת הפסוק הזה?
זה היה, מה אמר לפני?
תוכיח לי איזה מדברי הימים.
דברי
הימים לא יודע. זה אתה לא יודע. אז תכתבו דברי הימים ב... ותראו מה כתוב למשל ב... בדברי הימים ב' פרק י"א, פסוק ה'. בדברי הימים ב', פרק י"א, פסוק ה'. מה כתוב? רחבעם רצה להילחם ביהודה. גזל, גזלת לי את המדינה, מה, קדימה. אמר לו, דן, הנה שם רחבעם. קיצר, לא הייתה ברירה, רחבעם מקפל את הדברים, מה הוא עושה? ויש של רחבעם ירושלים, ואבן ערים למצור ביהודה. ויש פה רשימה של ערים שהוא בנה. אתם יודעים לקרוא את הרשימה?
בדרום.
עוד פעם.
הוא בא מדרום.
כן, אתה בכיוון, אבל תסביר בדיוק מה. לכיש, הזקה, צורה, ילון, חברון. זה הכל רשימה של מקומות שאין בדרום. מה הוא התכוון לעשות? ומה הייתה לו הבעיה שזה היה אמור להיות הפתרון? פשוט יותר. ממי זה מגיע? ממצרים. מצרים, עובדה היא ששישת מלך מצרים פלש ליהודה. אז רחבעם ביקש לקדם את זה על ידי בניית ביצורים, כל הערים הללו בדרום ירושלים, הוא ניסה לעשות אותם בדרום קצת...
כן, זה כבר מגזים, כי בלכיש הוא מגן יותר על מדינת ישראל מאשר על יהודה. בלכיש כשהוא בונה מקצה זה יותר מגן על ישראל מאשר על יהודה.
סליחה, מפני שלכיש הייתה עיר שבה המצרים התמקמו, אבל בוודאי שהוא מגן על יהודה. לכיש זה בער בעצמה של
היום. הפטנט הזה עובד, דוגמה עם אשור שהוא מגיע, אז הוא
מגיע. מה?
הפטנט הזה עבד, כשאתה...
איזה אשור 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 אשור? כל מה שאני יושב פה כדי שלא יהיה לך חמיסה בראש. אני אשור עוד בכלל
בתמונה.
בתמונה יש מצרים, ויש ארם, ויש יהודה, ויש ישראל. אז מה כמובן חסר פה? במפה הזאת של רחבעם.
הגנה עם מזרח?
לא, גם מזרח איך יש לו...
הגנה עם צפון.
הצפון.
הוא אמר שאין כלום בצפון.
מה אין כלום?
יש שום דבר שם.
יש ישראל.
הצפון של יהודה.
ארם?
ישראל.
איזה אין ארם בעולם. אני אמרנו זה בהתחלה, לחממו. ישראל. ישראל זה בטל, זה רמאללה, זה הגבול הזה, אותו גבול בטל, אותו הגבול שירובם שולט בו. אז שם רחבעם לא ביצר. למה?
לא, צריך
להסכים
שזה באמת
הגבול,
לא...
ביצור, זה ממש הגבול. דוגמה בת ימינו, גדר ההפרדה, מה עושה כל הימין הסקנדלי בגדר ההפרדה? אם אתה היום בונה גדר ההפרדה, אז נכון שאני, אתה אומר לי תירוצים בשביל מסתננים, בשביל מחבלים, אבל מה עושה אתה קובע את הגבול שבו מעבר לגדר ההפרדה, פתח עושה מה שהוא רוצה? והחמאסים עושים מה שהם רוצים. גדר ההפרדה, זה נכון שזה מגן, אבל זה מצמצם את מבחינת אנשי ארץ ישראל השלמה. כשאתה בונה גדר ההפרדה, אתה בונה גבול.
בגלל זה
לא עומד להציב. כן, זה ג'אבל מוקבר, וזה כל הסיפור הזה. זה חוזר על עצמו ממש. אז רחבעם אמר, אני לא מקבל, אני לא רוצה לסגור את גבול הצפון. כי לסגור את גבול הצפון, יכולנו שזה אולי ייתן לי הגנה נגד ישראל, אבל זה מצמצם לך, תחילה את גבולות מלכות יהודה. וזה אני לא מסכים, בית אלי גם שלי, וכל הסיפור הזה מדבר כבר על שכם. זה עדות כאילו אגבית מסכנה כזו, אבל כשאתה עושה את הרשימה של כל הדברים, אתה רואה שפרושו של דבר שהוא אמר, אני לא סוגר את הגבול. אני לא מכיר בזה, כי אני רוצה להילחם, אני רוצה לספח. אני עוד לא יודע עד איפה אני אספיק את זה. השאלה היא אם אנשי אפרים, כל השבטים האלה יסכימו. איש בעליך ישראל, אליכם דוד או בן ישי, זה גם סיסמה שעמדה על האנשים האלה. אז הוא אמר, פתאום רחבעם, אני אעשה את רחבעם, אז אני כאילו מכיר את מלכות בן דוד, ואני לא רוצה את זה. אז הנה העדות ממש בשטח, שהוא ביצע רק את הערים הללו, כי הוא חייב להגיע לפני המערב השני, שממנו יבוא איש ישי, וכמו שהוא באמת בא. אז בראשית מלכות יהודה, רחבעם, ואחריו היה שם פצע מדמם. אני מוכן לדבר איך ידברו אנשי שלום עכשיו באותה תקופה. תפסיקו, תתנתקו מזה, תסגרו את הגבול הצפוני, תבנו את מדינת יהודה קטנה, כתבי גרמנית. קליינס אבר מיינס, אומר קטן אבל שני. רוצה לדבר על אחוז קטנה, אבל שתהיה שלי, שלא... זה הייתה האידיאולוגיה שלנו. ורחבעם אמר, אני רחבעם, רחב, הוא קורא למדינה גדולה. הוא אמר, אני קיבלתי מאב המדינה, מהפרט ועד אילת. ופתאום המדינות יש קטנטנונת כזאת. אז הנה הביטוי הצבאי לדבר הזה.
אבל גם אם דרום נגד, זה היה בתחום יהודה, שזה יהיה שלום. גם מדרום
לגן. בוודאי.
אז הוא ביצר דרום.
הוא ביצר מדרום.
יותר דרום. למה הוא תחם את זה בגן?
כי הוא ידע שהוא לא יכול להחזיק קווי גבול ארוכים. אני כבר לא עושה דבר על הפטנטים של שלמה. אתה יודע מה פירוש להחזיק באילת? כדי שאתה תהיה שולט באילת, אתה צריך לדאוג לכל כביש הערבה.
כמו היום.
כמו היום, אתה צודק, אז היום יש סל, היום זה. אז לא היה. אי אפשר היה ליישב. תבדוק אחר זה, תנסה עם רשוי רבה, בדברי ימים בין פרק חבר, כשעוזיהו מגיע לילה, הוא דאג לשמר את כל הכבישים, את כל הדרכים עד לילה. כדי להגן על לילה, הוא צריך להגן כל הערבה, וכאן...
אם אין לו משאבים בגבול צפון, אז אנחנו לא קוראים את זה בגבול הצפוני, אם אין לו משאבים להזיק אותו, זה לא אידיאולוגי, זה עניין קיומי.
אבל...
הוא בדף, אבל לא יודע.
בדיוק מדבר כמו שלום עכשיו.
כן.
מה הוא חיים? תראה, סבותינו, ז'בוטינסקי,
ואני אומר פה, אני אגיד את זה נראה, הייתה גדעות את זה כנראה.
שקד, את כל הסיסמאות האלה תיישם פה. אתה מדבר לוגי, הם חושבים את שלוגי איתם. מסורת אבות, נצלת את הלב. הוא אומר, מסורת כל הדברים שלא יגיעו שם. זה בדיוק הבעיה.
עמית
בעשרה.
עכשיו
מסורת.
עכשיו
מסורת.
עכשיו מסורת.
כן, אני יודע, אבל אני עכשיו אני... בשבוע הבא אני לא יודע אם יש לו, אם לא יש לו, אני לא יודע.
זה
בואי.
אני...